שלכם אהבה ידיים רבותה, השיר הזה נמסר בזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, על פי תורתו שמרנו ראש הישיבה הגאון רב חיים שאולה וצכר צדיק לברכה, כתוב בכתובות ט' עמוד א' אמר רב אלעזר, האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לא אוסרה עליו. למה? משום שווי ענף שחתיך עדי איסורי, שאדם עושה על עצמו חתיך דאיסורה, כלומר הוא אוסר את האישה עליו מכיוון שהוא טוען שהיא לא הייתה נאמנת לו, פתח פתוח מצאתי ונחי נאמן לא אוסרה עליו משום שווי הנפשי חתיך דאיסורה. והקשו הבית יעקב לקמן בסימן עין בית הישועות יעקב, לא לקמן בסימן עין בית אלא לקמן בסוף עמוד בית, והישועות יעקב דאבן העזר בסימן י' א' סיף קטן ד', והגאון רב שלמה איגר בדרוש וחידוש בסוגיה שלנו, איך הוא נאמן לאוסרה עליו והרי הוא משועבד לה. וכבר כתב הרן בנדרים בצעדי עמוד בית שהטעם שאומרת תמאה אני לך מותרת לו לפי המשנה האחרונה שם, לפי שמן הדין אין האישה נאמנת לומר לבעלה תמי אני לך להפקיע את עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו. היין שם בדברי הרן, היא משועבדת לו אז אין היא נאמנת לומר תמי אני לך. ואם כן קשה גם באומר פתח פתוח מצאתי, למה הוא נאמן לאסור אותה על עצמו והרי הוא גם כן משועבד לה? יש כאן שיעבוד הדדי. כמו שכתב הרן לקמן, דיב אמרת השמישי עלייך, לא חל הנדר. אז הוא לא יכול לאסור את עצמו על, 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 עליה. הוא משועבד לה. לעניין תשמיש. אם הוא אמרת השמישי עלייך, אז לא חל הנדר. אז הבעל משועבד לאישה, כמו שהאישה משועבדת לבעל. אז אם ככה, איך הבעל יכול לאסור את האישה על עצמו? הרי הוא משועבד לה, כמו שאין האישה נאמנת לומר לבעלה, תמי אני לך להפקיע את עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו, כך גם הבעל משועבד לאישה, ואיך הוא נאמן לאסור אותה עליו? ונראה כך, שבתשובות נודע ביהודה קמה, באבן העזר, בסימן י' א', הוא כתב, מי שגירש את אשתו בא להחזיר אותה, נאמן עד אחד להעיד עליה שלא זנתה תחתיו, שאיסור מחזיר סוטתו הוא איסור לב ואינו דבר שבערווה, שרבלד כשר וקידושין תופסים בה. אז לכן, גם עד אחד נאמן לא צריך שני עדים כמו דבר שבערווה, זה לא נחשב דבר שבערווה. זה רק איסור לב, זה לא דבר שבערווה. עברה ראיה שוולד כשר וקידושין תופסים בה, ותמה עליו בבני מילואים בסימן י' סיף קטן ב', שרעיקר דבר שבערווה שצריך התורה שני עדים הוא בסוטה, ובאו שנאמר כי מצא בערווה דבר ויופין הדבר דבר מממון, וגמרה מפורשת בקידושין סמך ועבר מדה א' אשתך זינתה בעד אחד. אמר רבה, הווה דבר שבערווה ואין דבר שבערווה פחות משניים. אז מקשה אבני מילואים, איך אתה אומר שאיסור מחזיר סוטתו הוא איסור לב, הוא לא דבר שבערווה? מה פתאום? זה שבערווה צריכים שני עדים, מדובר בסוטה, ושם נאמר כי מצא בערווה דבר. ושם צריכים שני עדים שהיא בגדה בבעלה. אז מה פתאום? מה פתאום שמספיק עד אחד? צריכים שני עדים. כי זה שהתורה צריכה שני עדים, זה דווקא בסוטה, זה המקור. כי מצא בערוות דבר, ולומדים דבר דבר מממון, כמו שבממון צריכים שני עדים, אז כך גם בערוות דבר צריכים שני עדים, משם מדובר בסוטה. ויש לנו גמרא מפורשת. שאשתך זנתה, צריך שני עדים. לא מספיק עד אחד. אז כך מקשה אבני מילואים על הנודע ביהודה, שאמר שנאמן עד אחד להעיד עליה שלא זנתה תחתיו. לא, צריכים שני עדים, זה דבר שבערווה. קלאסי. והרב חיים שמולבץ בחידושיו על מסכת יבמות יישב את דברי הנודע ביהודה. אבי דקדוק לשון הרמב״ם בפרק ו' מלכות ייבום הלכה יוטט, אישה שזנתה תחת בעלה ברצון ובעדים ומת קודם שיגרשנה. אז יש אישה שזנתה תחת בעלה ברצון ובעדים והוא מת קודם שגירש אותה ונפלה לפני יבם, הרי היא פטורה מן החליצה. זהו, היא יכולה ללכת חופשי. אז מה שכתב הרמב״ם עומד קודם שהגרשה, זה מיותר, שבוודאי אין דין ייבום לאחר שנתגרשה. אז למה הרמב״ם כתב הוא מת קודם שהיא גרשן? פשוט, כי אם הוא מת לאחר שגירש אותה, אז בוודאי שאין דין ייבום. כל החידוש הוא שאין פה דין ייבום. ברור שזה קודם שהיא גרשן, לא צריך להגיע לזה, זה פשוט. אם זה לאחר הגירושין זה כלום, זה אפס. בוודאי שאין שום דבר, בוודאי שאין שום חליצה או ייבום. אז רוגד שרוור בספר צפנת פניח כתב לדייק מלשון זו, שמה שסוטה פטורה מן החליצה, שטומאה כתיב בה כעריות, מה שסוטה פטורה מן החליצה, שלמדנו עכשיו ברמב״ם, שאישה שזנתה תחת בעלה ברצון ובעדים, שהיא פטורה מחליצה ומייבום. משום שהיא נטמאה, הוא רק באופן שמת בעלה קודם שהיא גרשנה. אבל אם גירש אותה בעלה והחזירה ומת, היא צריכה חליצה מהאחיו של בעלה, כמו שאר חייבי להבין שצריכים חליצה. אז נכון שהיא עברה על איסור, שהיא חזרה לבעלה, למה עברה על איסור? כי היא אישה סוטה, אסור לה לחזור לבעלה, היא זנתה תחת בעלה ברצון ובעדים. אבל אם הוא גירש אותה והחזיר אותה, היא צריכה חליצה. אז זה החידוש על הרמב״ם, לכן הוא אמר הוא מת קודם שהיא גרשנה. כי אם הוא גירש אותה ולא מת אלא לקח אותה בחזרה, אז היא מת חייבת בחליצה. זה שהרמב״ם אומר היא פטורה מן החליצה, למה היא פטורה מן החליצה? היא פטורה מן החליצה מכיוון שהוא לא החזיר אותה, בעלה לא החזיר אותה. וביור הדברים הוא שאיסור סוטה לבעלה הוא מצד שני דינים. האחד, איסור ביאה ככל חייבי לאו משבתורה. ואיסור זה קיים גם לאחר שגירש אותה או בא להחזיר אותה. איסור ביאה זה ככל חייבי לאו משבתורה. וזה קיים גם לאחר שגירש אותה. הוא בא להחזיר אותה. זה דין אחד של איסור סוטה לבעלה. איסור ביה. וזה קיים גם לאחר הגירושין. ויש דין נוסף, שעל ידי שזנתה תחתיו ומעלה בו מעל, נגרעה ונפגמה האישות שלה. וזהו מה שנאמר, תומעה כתיב בה כעריות. כתוב אצלה תומעה. אז זה כמו עריות. התומעה. ודין זה אינו אלא כל זמן שהיא יושבת תחתיו, שהאישות הזו היא שנפגמה. אז, אז, אז הדין השני הזה, הדין הנוסף הזה, שעל ידי שזנתה תחתיו ומעלה בו מעל, נגרעה ונפגמה האישות שלה, זה רק כל זמן שהיא יושבת תחתיו, שהאישות הזו היא שנפגמה. אבל אם גירש אותה והחזיר אותה, הרי זו אישות אחרת, ואין בה כל פגם, ואין בה לאיסור ביה באלמה, סתם ביה כשאר חייבי לאווין. אז זה באמת חייבי לאו, אסור לו להחזיר אותה, יש איסור ביה, אבל לא שהאישות הזו נגרע ונפגמה, כי זו אישות אחרת, הוא כבר גירש ולקח אותה בחזרה. וכיוון שכן, הרי דינה לייבום הוא כדין מחזיר גרושתו. שכתוב ביבמות שאסורה מצד קל וחומר, אם במותר לה נאסרה, באסור לה לא כל שכן. ביבמות בדף י' א' עמוד ב' כתוב שרב חייא בר אבא ביי, המחזיר גרושתו משנישאת, אם אדם מחזיר גרושתו משנישאת לאחר, אז היא נישאת לאחר, והאחר השני הזה, אדם השני הזה מת או גירש אותה, ואז הבעל החזיר אותה. אז הגמרא שואלת, רבי יוחנן שואל, צרתה מהו? האם הצרה שלה צריכה להתייבם? אז אמר לי רב עמי, ותיבא אל אחי היא גופה, למה אתה שואל על הצרה שלה? ותיבא אל אחי החוזרת בעצמה, האם היא צריכה להתייבם? אז ענה לרבי יוחנן, היא גופה לא כמבעלי, בוודאי שאינה מתייבמת. תמרינן קל וחומר, במותר לה, זה שהיה בעלה הראשון, אסורה כשהחזירה, היא אסורה לו, ואסור לה אחי הבעל הראשון, שלא הודרה לה מעולם, לא כל שכן שאסורה להתייבם לו. אז האישה הזאת, שחזרה לבעלה, שהיא הייתה סוטה לבעלה, ואז יש כאן איסור ביה, אז אמרנו שיש שני דינים, יש דין סתם איסור ביה, ויש דין אחר שנגרע ונפגמה האישות שלה ומעלה בו מעל, תומה כתיב בה כעריות, אבל זה כל זמן שהיא יושבת תחתיו, אם גירש אותה וחזיר אותה זה אישות אחרת ואין בה כל פגם. אז מה קורה כשהוא מחזיר, כשהוא מגרש ומחזיר, יש רק איסור ביה באלמה כשאר חייבי לאווין. וכיוון שכן, הרי הדין שלה לייבום כדין מחזיר גרושתו, שהיא גם אסורה לו. אם מחזיר גרושתו אסורה, ומה עם ייבום? אז גם כן היא לא עושה ייבום. קל וחומר, אם במותר לה נאסרה, אם במותר שבעלה הראשון היא אסורה, אז בוודאי לאחיו שהיא אף פעם לא הייתה מותרת לו היא אסורה. אבל מחליצה היא לא נפטרה, היא עדיין חייבת בחליצה, היא פטורה מייבום, אבל היא חייבת בחליצה לעשות חליצה עם אחי בעלה. ולכן רק אם מת בעלה קודם שגירש אותה, הוא שאינה צריכה חליצה. למה היא לא צריכה חליצה? כי היא הייתה, היא זינתה תחתיו. בעדים. ומת בעלה קודם שגירש אותה. אז למה היא לא צריכה לעשות חליצה? דתומה כעריות, כי יש כאן תומה, זה כמו עריות, וזה פותר אפילו מחליצה. היא עכשיו תמיה לבעלה, זה כמו ערבה, וזה פותר אפילו מחליצה. מה שכן, אם גירש אותה בעלה ואחר כך החזיר אותה, זה כמו מחזיר גרושתו, כי אין כאן פגם באישות, יש כאן סתם איסור לב, אבל עצם האישות לא פגומה. האישות טובה מצד עצמה, רק יש איסור ביה ככל חייבי לבין. אז במקרה כזה היא צריכה חליצה. אז זה הסבר בדברי הרוגת שובר, שהרוגת שובר אמר שמה שסוטה פטורה מן החליצה שתומה כתיב בהקריות הוא רק באופן שמת בעלה קודם שגירש אותה. אבל אם גירש אותה בעלה והחזיר אותה ומת, היא צריכה חליצה כמו שאר חייבי לבין. נכון שיש פה חייבי איסור ביה ככל חייבי לבין שבתורה, אבל כמו שבמחזיר גרושתו היא צריכה חליצה. אז כך גם במקרה שלנו, נכון שהיה איסור, כמו שמחזיר גרושתו אחרי שהיא נישאה למישהו אחר יש איסור, אבל בכל זאת היא חייבת בחליצה. אז כך גם כאן יש איסור שהיא חזרה לבעלה, אבל היא עדיין חייבת בחליצה. אם הוא גירש אותה ולקח אותה בחזרה, אם גירשה בעלה והחזירה, זה כמו מחזיר גרושתו וצריך חליצה, כי אין כאן פגם באישות, אין בעל איסור ביה באלמה כשאר חייבי לבין. וכיוון שכן, הרי דינה ליבום כדין מחזיר גרושתו שחייבת בחליצה. ולפי זה אנחנו מבינים מה שכתב בנדה ביהודה, שהנידון של מחזיר סוטתו אינו אלא חייבי לבין. ועיד אחד נאמן על זה כדרך שנאמן בשאר חייבי לבין, שמה שנחשב דבר שבערווה הוא רק בעודה תחתיו, שהוא בא לעיד על גירעון ופגם באישות שלה. וכמו שגירושים נחשבים דבר שבערווה מצד שמפקיע האישות לגמרי. אז אנחנו מבינים טוב מאוד עכשיו את הנודע ביהודה. נדע ביהודה אמר שמי שגירש את אשתו יובא להחזירה, נאמן עד אחד לעיד עליה שלא זינתה תחתיו, זה לא נחשב דבר שבערווה. למה? כי היא לא תחתיו, הוא גירש אותה, עכשיו הוא בא להחזיר אותה, אז זה לא פגם באישות, זה אישות חדשה. אלא מה? יש פה ספק, אולי יש איסור לאב של מחזיר סוטתו. אז זה נאמן עד אחד, כמו שנאמן בשאר חייבי לבין. הדבר שבערווה זה רק בעודת תחתיו, שמעידים שיש גירעון באישות, יש פגם באישות. וזה שתמה לה בבני מילואים, שהרי עיקר דבר שבערווה שצריך התורה שני עדים הוא בסוטה, הוא בא נאמר כי מצר בערווה דבר וילפין הדבר דבר מממון, זה רק בעודת תחתיו. אז שם יש דין של שני עדים, כי זה דבר שבערווה, כי שם מעידים שיש פגם בישות. אבל פה יש אישות חדשה, היא מתחתנת איתו שוב. אלא מה? יש דבר אחר, שיש אולי איסור לב, כי אולי היא זנתה תחתיו, אולי היא סוטה, היא סוטה. אז על זה מספיק עד אחד. עד אחד יכול להעיד על כך. רק בעודה תחתיו, שיש כאן פגם בישות, על זה עד אחד לא יכול להעיד. ומיושבים היטב דברי הנודע ביהודה, ונראה לחדש שהכלל הזה שאינו נאמן לשבוי עיניו שחתיך דאיסורה כשהוא משועבד, כמו שפתחנו, לא שייך אלא באופן שאפילו לפי דבריו שהיא אסורה לו, הרי הוא משועבד לה, כמו שנבהר עוד מעט. אפילו לפי דבריו שהיא אסורה לו, הוא משועבד לה. אז אומרים שאינו נאמן לשבוי נפשי חתיך דאיסורה. מה שאין כן באופן שלפי דבריו, אינו משועבד לה. יכול לו לאסור אותה עליו, על עצמו. שאף על פי. שעל הגוף שאינו משועבד, אינו נאמן. בכל זאת, הוא נאמן לאסור אותה. ואין השיעבוד מפקיע נאמנותו. כיוון שאם באמת היא אסורה, אינו משועבד. אז הוא מעיד, הוא טוען, שהוא אינו משועבד לה. אז הוא יכול לאסור אותה. מתי הוא לא יכול לעשות את השבועי נפשי חתיך די אסורה? שאם אפילו לפי דבריו, שהיא אסורה לו, הוא עדיין משועבד לה. אבל אם הוא טוען שהוא בכלל לא, הוא לא משועבד, אז הוא יכול לאסור אותה. ולפי זה אנחנו מבינים היטב מה שנאמן לומר פתח פתוח מצאתי, אף על פי שהוא משועבד לה, שבעונג יום טוב בסוף סימן חב ג' חידש, שלא שייך לשעבד ולאחל על עצמו חלות חיוב אם הוא דבר האסור לו. אומר העונג יום טוב שלא שייך לשעבד ולהכיל על עצמו חלות חיוב אם הוא דבר האסור לו, ויקשה על עצמו ממה שקידושים תופסים בחייבי להבין, ומי אפשר לו להתחייב בעונה מאחר שהוא דבר האסור לו, הרי זה כמקדש אישה על מנת שאין לה עליו עונה. אז איך יכול להיות? הוא טוען שלא שייך לשעבד ולהכיל על עצמו חלות חיוב חדש, חלות חיוב אם הוא דבר אסור לו. אבל הוא יכול לקדש חייבי לוין, כדי שתופסים בחייבי לוין. וזה דבר אסור לו, זה הרי את מקודשת אמנת שאין לה עליו עונה. אז נראה שבוודאי שייך חיוב ושיעבוד גם בדבר שאסור לו לפרוע. כמו שמצאנו בכמה מקומות, ברי ריבית למשל, יש בה חיוב ממון, כמו שכתב הריטב"א בקידושין ועמוד ב', אפילו שאסור לשלם ריבית, אבל יש בו חיוב. אז שייך חיוב ושיעבוד גם בדבר שאסור לו לפרוע. ולכן, בחייבי להבין, הוא באמת משועבד לעונה. הוא משועבד. אסור לו לעשות את זה, אבל הוא משועבד. אז שייך חיוב ושיעבוד גם בדבר שאסור לו לעשות. כמו ריבית, אז נאמר אותו דבר בעונה. יש חיוב עונה. הוא משועבד, הוא רק לא יכול לקיים את זה. ובכל זאת נראה שזה דווקא בחייבי להבין שאין בעל איסור ביה. אבל אם זנתה תחתיו ברצון, עכשיו פקע חיוב עונה, אין כבר חיוב עונה, שמכיוון שנגרעה ונפגמה האישות שלה, שוב אין חיוב אישות של עונה, ושוב אינו משועבד לה לתשמיש, ונמצא שלדבריו שהיא אסורה עליו, אינו משועבד לה, ולכן אין השיעבוד מפקיע את נאמנותו, כי הוא אמר שהוא בכלל לא משועבד, כי היא זנתה, ויש פגם באישות, ואין שום שיעבוד. אז מה שטענו נגיון טוב, בסוף סימן חף ג' שלא שייך לך לשעבד ולהכיל לעצמו חלות חיוב אם הוא דבר אסור לו, אנחנו אומרים שכן, שייך חיוב ושיעבוד גם בדבר שאסור לו. הוא משועבד, הוא רק לא יכול לקיים, אבל זה דווקא בחייבי להבין שאין בעל איסור ביה, לכן קידושין תופסים בחייבי להבין, הוא רק לא יכול לקיים את מצוות עונה. יש שיעבוד, הוא רק לא יכול לקיים את זה. אבל אם זנתה תחתיו ברצון, אין שיעבוד, יש פגם וגירעון באישות, ואין חיוב אישות של עונה, זהו. והוא לא משועבד לה לתשמיש, ונמצא שלפי דבריו שהיא אסורה עליו, אינו משועבד לה בכלל. לכן הנה השיעבוד מפקיע את נאמנותו, כי אותו אין שהוא לא משועבד, מה שאין כן. במקרה שתמיה אני לך, שמדובר באשת כהן, והאשת כהן אומרת נאנסתי, כמבואר בגמרא בנדרים צד א' עמוד א', ובמקרה הזה אפילו לפי דבריה היא עדיין משועבדת לו, שהרי האיסור שלה אינו אלא כי איסור שאר חייבי להבין, ולא נגרע באישות שלה כלום. יש חלקת מחוקק בסימן י' סעיף קטן י' שמסתפק עם אשת כהן באונס, אסורה על הבועל. והספק שלו שאיסור בועל הנובע מאיסור הבעל אינו נובע מאיסור של חייבי להבין שחל על הבעל, שמצד איסור זה לא הייתה נאסרת על הבועל, ורק מצד האיסור שהוא מחמת הפגם באישות נאסרת על הבועל, ולא מצד חייבי להבין שחל על הבעל, זה לא היה אוסר אותה על הבועל, אבל יש פגם באישות, משום כך היא נאסרת על הבועל. אז הספק של החלקת מחוקק הוא אם באשת כהן באונס חל פגם באישות לבעלה, וממילא היא נאסרת על הבועל, או שאין בעל איסור ביה לחוד, סתם יש איסור ביה כשאר חייבי להבין, אבל לא נפגמה אישות שלה כיוון שהיא אנוסה ולא מעלה בבעלה, שבזה אין הבדל בין אשת כהן לאשת ישראל, לכן היא מותרת לבועל. אז אם זה סתם איסור ביה לבעלה אבל אין פגם באישות, ואם ככה היא מותרת לבועל, או שיש פגם באישות. שמכיוון שהיא נאסרה לבעלה, הפגם באישות לבעלה גם מתרחב לבועל. אז איסור לבעל ואיסור לבועל, אז אם נאמר שזה פגם באישות, אז כמו שהיא אסורה לבעלה, ככה היא אסורה על על הבועל באונס. אבל אם אין פגם באישות, סתם היא אסורה לבעלה, אז היא מותרת לבועל. למה לא נפגמה אישות? כי היא נאנסה. על כל פנים, לפי צד אחד של החלקת מחוקק, אשת כהן שאומרת נאנסתי, אין פגם באישות, וממילא היא עדיין משועבדת. ובמקרה כזה, כמו שאמרתי, יש שיעבוד לבעל. ולכן כתב הר"ן, שכיוון שהיא משועבדת לו, היא לא יכולה לעשות עצמה חתיכת איסורה. זה מתרץ את הקושיה שפתחנו בה. אנחנו שאלנו איך הוא נאמן לומר פתח פתוח נאמן, פתח פתוח מצאתי לא אוסרה עליו, שמשה בעיניו שחתיכת איסור, הרי הוא משועבד לה. התשובה היא, הוא טוען שהוא בכלל לא משועבד לה, וזה שרן אומר שהיא לא יכולה לומר תמיה אני לך, כי היא עדיין משועבדת לו. נכון שהיא אסורה לו, נכון שהיא אסורה לבעלה כי דין שאר חייבי להבין, אבל אין גירעון באישות, לא נגרה ונפגמה האישות. אז מכיוון שהאישות עדיין שלמה, היא עדיין משועבדת לו, רק אסורה לו, אבל היא משועבדת לו. אז במקרה שהיא משועבדת לו, היא לא נאמנת לעשות עצמה חתיכת איסור. אבל הבעל טוען שהיא זינתה והוא בכלל לא משועבד לה. אם הוא בכלל לא משועבד לה, אז בוודאי ובוודאי שיכול לאסור את אותה על עצמו. אבל עדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, כי עדיין קשה, שראי אומר פתח פתוח מצאתי. אנחנו עמדנו את המקרה גם באשת כהן, ושם אפילו לפי דבריו לא נגרע מהאישות שלה. אם היא ננסה, ואם כך מחמת צד אונס לא יהיה נאמן לומר שפתח פתוח מצא. למה? שהרי גם לפי דבריו הוא עדיין משועבד לה, היא רק נאנסה, ואם היא נאנסה אז יש עדיין, יש להם עדיין אישות שלמה, הוא עדיין משועבד לה, אז הוא לא נאמן לו. נכון שיש איסור אם היא נאנסה, אבל הוא עדיין משועבד לה. אם הוא עדיין משועבד לה, הוא לא נאמן לומר במקרה של ספק שהיא אסורה עליו. רק מחמת הצד שזינתה ברצון הוא נאמן. וכנגד זה הרי יש ספק ספקה, שם עליו תחתיו היא מותרת לגמרי, ושם באונס, ולצד זה אינו נאמן כל עיקר שמצא פתח פתוח כיוון שמשועבד. אז אנחנו עכשיו תקועים, חזרנו לספק ספקה, כי על הצד שזה לאו תחתיו היא מותרת לו לגמרי, מצד שזה היה אונס, זה היה תחתיו, אבל זה היה אונס, הוא משועבד לה, אז הוא לא נאמן לאסור אותה על עצמו. אז אפשר לומר שמכיוון שאפילו אם נאנסה היא אסורה עליו, אין כאן ספק ספקה בעצם ההתר שלה, ורק שלעניין כוח הנאמנות של חתיכה דאיסורה, יש כאן ספק ספקה. ולא שייך בזה היתר של ספק ספקה, שאין ספק ספקה אלא כשיש שני מתירים. אבל כאן סד האונס אינו מתיר כלל, אלא שאין עליו נאמנות של חתיכה דאיסורה כיוון שהוא משועבד. כיוון שאין כאן היתר של ספק ספקה, יש לאסור אותה מחמת הספק של תחתיו ברצון, שעל זה נאמן מכיוון ששוב אינו משועבד לה. זאת אומרת, אנחנו הורדנו את הספק ספקה, כי ספק ספקה אומר שיש שני מתירים. פה אין שני מתירים, יש מתיר אחד שאולי היה לא תחתיו, אבל אין מתיר שני. הצד השני הוא שהאונס הוא עדיין משועבד לה, אבל מכיוון שבסופו של דבר אין כאן ספק ספק על התיר, אין כאן שני מתירים, אז אנחנו יכולים לאסור אותה, כי מחמת הצד של הספק שזה היה תחתיו וברצון, ועל זה נאמן, כי עכשיו הוא כבר לא משועבד לה. אם היו שני מתירים, אז היה ספק ספק, והיא הייתה מותרת. פה שבפועל אין שני מתירים, יש רק מתיר אחד, והספק השני זה רק אומר שהוא לא משועבד לה, שהוא עדיין משועבד לה, כי זה היה אונס, הם אסורים. בפועל הם אסורים, אבל הוא עדיין משועבד לה, זה לא מספיק למנוע ממנו לאסור אותה על עצמו. כאן הוא כבר יכול לומר שזה היה תחתיו, כי יש ספק תחתיו, ספק אינו תחתיו. הוא יכול לנקוט בצד של תחתיו, ולהגיד גם שזה היה ברצון. ואל תגיד לי ספק ספק, כי אין כאן שני מתירים, יש רק מתיר אחד. והמתיר הזה זה רק ספק אחד, אז הוא יגיד תחתיו. ומה עם הדבר השני? שבאונס הוא עדיין משועבד לה, מכיוון שזה חלש פה, כי אין כאן ספק ספק, שני מתירים, אז הוא יכול גם לנקוט את הצד שזה היה ברצון, והוא כבר לא משועבד לה, ולטעון שלפי טענתי אני לא משועבד לה, אז אני נאמן לסור אותה על עצמי. ככה צריך לומר, ובעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אני מקווה להמשיך בסוגיה הזאת, אחת מהסוגיות המרכזיות בש"ס, ויש כל כך הרבה מה לומר, יהי רצון שנזכה. שלום שלום, אהובה ידידה, מורה מלכה.